ממלכתיות ומלחמות. זה חמש למדנו, לא? מלחמה ודרכי שלום בכניסה לארץ. מגיעים לסעיף דלת, על כל הנמשך מיציאת מצרים, השתלשלנו מאברהם אבינו, מברית בין הבתרים, בחשבונות ומלחמות, עד הארץ הזאת. לך אתננה ולזרעך, כדברי רש"י הראשון, בתחילת פרשת בראשית, שאומר, כן, הארץ הזאת שייכת לעם ישראל, החלק הזה של כדור הארץ הוא מיוחד. הארץ ירושלים, מקום המקדש, מרום מראשון מקום מקדשנו, הם בעלי ערך מיוחד, כן, סגולה מיוחדת. הארץ הזאת מיוחדת בקדושתה האלוקית והשמימית, והיא מוכרחת להיות נקייה מאלילות ומעובדי עבודה זרה. לכן יש ברכה, ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו. זה בירור החשבון עם אותם הגויים הכל כך שקועים בעבודה זרה, שבעת העמים, אלה הכנענים. אני רוצה רק להסביר את הדבר. יש בתפיסת העולם שתי תפיסות. תפיסה אחת היא נקראת תפיסה חומרנית, ותפיסה אחת היא נקראת תפיסה רוחנית, בכל דבר. מה ההבדל מתפיסה חומרנית ורוחנית? חומרנית אומרת, מה שאתה רואה, זהו, זה המציאות. כדור הארץ הוא עגול, אתה בטוח? איך אתה יודע?
היית
גלובוס. כדור הארץ הוא עגול, היום רואים את זה בכלל מהקוסמוס. הוא עגול. בעגול, מבחינה חומרנית, כל דבר שווה. כל פינה, כל... אני נהג לומר, זה לא משנה בכדורגל איפה אתה בועט. העיקר תכניס לשער. בנקודה הזאת ובנקודה הזאת. נכון? זה משנה איפה אתה בועט.
לא.
אלא מה חשוב?
קש ייכנס.
לא משנה, בכל נקודה אתה יכול... אבל רוחנית זה לא ככה. רוחנית, למרות שהכדור העגול, כל דבר בכדור הזה יש לו תפקיד. פונקציה, תפקיד. כל דבר יש לו תפקיד. התפיסה הרוחנית אומרת, מה התפקיד של כל דבר? למה למשל דומה לבן אדם? בן אדם, סך הכל כמה הוא שוקל?
70
ממוצע. זאת אומרת שהראש והרגל, מה יותר שוקל?
הראש.
הרגל.
תסכול את הרגל שלך, תראה כמה שוקל ראש? קילו. הראש של רבי יוסף זה שוקל 2 קילו, כי יש לו ראש גדול, עם הזקן הכוונה. זאת אומרת, מבחינה חומרנית, הכל שווה. הראש והרגל, הכל שווה. אבל אנחנו יודעים, זה לא נכון. התפקיד של הראש הוא יותר חשוב מהרגל. בלי ראש אי אפשר לחיות. בלי רגל אתה יכול להסתדר בחיים. לא עלינו. זה מובן. אותו דבר לגבי כדור הארץ. אנחנו אומרים, כדור הארץ, לארץ ישראל יש תפקיד מרכזי. ירושלים, ארץ ישראל, מרכז העולם, לב העולם. אז זה כבר יחס אחר לגמרי. זה לא עוד חתיכת קרקע. גם דרך הוויכוח הפוליטי היום, בימין ושמאל, שהימין אומר, לפי התורה, ארץ ישראל היא קדושה. אסור לוותר אפילו על כמה?
גרגל.
על מילימטר אחד. ויש כאן, מה פתאום? ארץ ישראל של שלום? אני מוכן לוותר. זה נדלן, הם הופכים את זה לנדלן. עושים ביזנס, עסקים, תן לך את זה, תקבל את זה. שתי תפיסות עולם לגמרי שונות. אז זה מה שהוא אומר, כי ארץ ישראל יש לה תפקיד מרכזי. זה לא סתם ארץ. וגם כל האירועים ההיסטוריים סביב ארץ ישראל קשורים לתפקיד הזה שארץ ישראל זה המקור שבו האלוקים בחר את המקום הזה להתגנות לעולם, דרך ארץ ישראל, דרך ירושלים, דרך בית המקדש. החלק הזה שכדור הארץ מיועד לטהרה ונקיות, ולכן אסור שתהיה בעבודה זרה, לקדושה ולקידוש השם, ויקרא שם שם השם כן עולם. איפה זה שם? בארץ ישראל. כן? והוא מוכרח להיות שייך לאומה הזאת. למרות שזה עניין של מלחמות וזה, אבל מוכרח להיות. זה צריך להבין שאלפיים שנה לא היינו בארץ, והאמנו באמונה ודאית שנשוב לארץ. היום איפה אנחנו? בארץ ישראל. דבר מוכרח, זה לא דבר מקרה שאנחנו בארץ ישראל. מתוך כך מופיעה הממלכתיות, הממלכתיות של יהושע, תלמידו של משה רבנו, תפיסת קביעות הריבונות והשלטונות שלנו על חבל זה של כדור הארץ. זה סידור אלוקי, חוק ולא יעבור. זה מצווה לכבוש את הארץ ולהתיישב בארץ ולעלות לארץ, כמו שפוסק הרמב"ן. כך מתברר בתורת השם התמימה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. יש מסורת בתורה שבעל פה שבכיבוש הארץ על ידי יהושע הוכנו מנשרים, דיינו כרוזים לגויים יושבי הארץ, הם שמעו כבר קודם על יציאת מצרים וקריאת ים סוף, שמעו את הפבריקציה שהולכת ונעשית. מה?
פרובוקציה.
לא, זה פבריקציה, זה תהליך שהולך ונעשה. שמעו שאנו הולכים ומתקרבים למעברות הירדן, הם הזדעזו ופחדו, כמו אצל רחב ביריחו, שאומר את זה, נשלחה הודעה למצבי, תלמידו של משה רבנו, שאנחנו נכנסים ושייכים לארץ, וזאת ידעו כולם. לא ידע איך היה שם כנראה, איך קוראים לזה היום? פסטה, פסטה.
פצמצב.
כולם ידעו. הנה יהושע מגיע. הארץ הזאת שייכת לקידוש השם של עם יהודי אלוקיו, עם אלוקי אברהם, זה מוכרח להיות ולא ישונה. שלח להם יהושע, אם אתם עוזבים עבודה זרה, איננו מגרשים אתכם. בערך כמו שהיה עם הערבים, גם עם הערבים דרך אגב, גם היום, שולחים להם מנשרים במלחמות, יאללה תעזבו, בלי מלחמה. חלק מתעולה, חלק נשאר, גם היום למדנו את זה מיהושע. אתם יכולים להישאר בתוך מאות מתחת המשרתיות שלנו, גם היום דרך אגב. שואלים לא פעם, מה עם הערבים לפי התורה? הם יכולים להיות כאן, אבל לא יכולים להיות כאן בארץ או לא. וזה מעניין אתכם.
כן.
כן? זה מה שהוא אומר כאן, מה הוא אומר? אתם יכולים להישאר בתוך מאות תחת ממשלתיות שלנו. בתנאי שאתם מקבלים אותנו כעם ישראל, כעם השליט על ארץ ישראל. כן? אבל אם אתם נגדנו, אז אתם לא יכולים. הממשלתיות שלנו כאן היא אבסולוטית, הכרחית. זו ממשלתיות של שלילת עבודה זרה. אם אתם מפסיקים לעבוד עבודה זרה, אתם נשארים בארצנו בתוך מיעוטים. בערך כמו היום, ניתן לכם להשתלב תחת השלטוניות שלנו. יש מסורת אצל חז"ל שנשארו רק שישה עמים, והגרגשי ברח לאפריקה. אולי הוא בין המדינות האפריקניות של עכשיו, אי אפשר לדעת. אם ברח, ברח, איננו רודפים אחריו. בזה יש הבחנה ביחד שלנו בין הגויים אלה, בין עמלק. עמלק זה דבר אחר, צריך להילחם בו. שם יש לנו התנגשות עם עצם המציאות. אבל האלה שהיו כאן, בסדר, אנחנו רוצים לעזוב, תעזבו, אני אתן לכם, נעודד אתכם אפילו לעזוב. למה לא? אנחנו נפגשים עם מצב מלחמתי, עם מלחמות יהושע סביב ההכרח שהארץ תהיה בידינו. זה תמצית התוכן של פרק ד'. הארץ הזאת היא ארץ של ישראל, לכן נקראת ארץ ישראל. בהחלט, מה שיוצר מלחמות נקשיות, אמנם היה, יכול להיות שניכנס לארץ בלי מלחמות. מאז יציאת מצרים וקריאת ים סוף היה יחס כבוד והרצה של הגויים כלפינו היה יכול להיות, ונותנים לנו את הארץ. היו מכירים שזו ארצנו. אלא שקוראים סיבוכים בסדר הדורות, בסדר ההיסטוריה. ובשן כתוב שחטא העגל גרם למלחמה. חטא העגל הוא התסבוכת, תסבוכת מיוחדת שלנו. תסבוכת הראשונה, חטא האדם בעץ הדעת, הייתה תסבוכת של ירידה. וכן גם כאן, חטא העגל, אומר ספר הכוזרי, לא היה עבודה זרה ממש, אלא תסבוכת יחסית למדרגתנו. בירידה הזו, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, וזה בערך הסגנון מספר הכוזרי, ועוד כמה מקורות, בדומה לחטאים של צדיקים, של גדולים, של צדיקים, של סודי עולם, שכל דבר הכי קטן אצלם הוא גדול. כמו משה רבנו, כעס פעם אחת, עוד, זה דבר גדול. אצל אנשים גדולים, דבר קטן, חטא קטן, נפח נגדול. ככה אומר הכוזרי, לגבי עם ישראל בחטא העגל, זה דבר שהוא קטן לכאורה, למה יצר הכל היו כמה אלפים של הכל זה, אבל מבחינתנו זה היה דבר גדול. אם כן, התסבוכת הזאת גרמה לחולשה אצלנו, לא נמצאנו בכל הגבורה שלנו, בכל הקומיות שלנו, בכל גבורת הקודש שלנו, בכל התוקף שלנו, וכך צריך להיות, היה לאומות דרך ארץ כלפינו. הראו שעובדים את העגל, אז פתאום עמדו את הדרך ארץ. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, ולא היה צורך במלחמות. אבל יצאה קצת חולשה במעשה העגל, אמנם הוא לא כל כך נורא, לא כל כך עבודה זרה, אבל ישנה חולשה, וזה אפשר לגויים להילחם בנו. וכשיש חולשה במצבנו, יחס הגויים הוא אחרת. מתוך כך מופיעה מלחמתיות, דרך אגב גם היום. כשיש חולשה בתוכנו, באחדותנו, וזה, האויבים שלנו מרימים ראש. כשאנחנו מאוחדים ביחד, יש אחד בלב אחד, זה גורם לאומות העולם שלא ירצו להתעסק איתנו. וגם היום ככה לא. לכן האחדות בעם ישראל בדור שלנו היא חשובה ביותר. ולא רק מבחינת פוליטית גרנה, זה לגבי מצבה של מדינת ישראל. אחרי מלחמת ששת הימים, ניצחנו בגדול. אחת הסיבות לכך שהייתה ממשלה, ממשלת אחדות. בגין אז הצטרף לממשלה. בגין היה הצד הימני של המפה הפוליטית, והיה שמאל, זה היה יותר שני. ימין ושמאל, התאחדו ביחד, מה קרה?
ניצחון.
ניצחון. עכשיו גם צריך את האחדות הזאת. ימין ושמאל, מה יקרה כשימין ושמאל?
ניצחון.
ניצחון. מי בעד? מי נגד? מי נגד?
לא, לא נגד. לא
רמת היד. לא רמת היד, למה?
לא רמת היד.
אחדות, זה אומר, כשאנחנו חלשים בתוכנו, אז אויבינו מרימים ראש. צריך להיות חזקים. אם כן, התסבוכת הזאת גרמה לחולשה אצלנו, לא נמצאנו בכל הגבורה שלנו, בכל החומיות שלנו, בכל גבורת הקודש שלנו, בכל התוקף שלנו, וכך צריך להיות. היה לומד דרך ארץ כלפינו, ראו כל המר, כולי. אלה נקודות בביאור ביחס למלחמתיות. חשבונות שלנו עם אווירו של עולם, עם העולם הכללי, העולם הגוי, העולם של אומות העולם, במשך כמה דורות הולך ומתברר בירור גמור, בירור גדול, עד אור חדש על ציון תאיר. ישנם בירורי חשבונות אלוקיים שלנו עם העולם האנושי הסובב אותנו, אותם החשבונות מוכרחים להתברר. הם כל כך סובבים אותנו, סבונו, אפפונו, בחומריות, ברוחניות, בסרבותיות. יש ערך מיוחד לנשמה שלנו. נשמה נבואית אלוקית, נשמת האומה. יש פסיכולוגיות של עמים, יש נשמות של עמים. במשך מאות השנים והדורות האלה נצרו כל האומות וכל הדורות וכל הגוונים וכל הנשמות יחידיות וציבוריות. יש כמה גוונים של מין האדם, של האנושות, יש גם יצר לב האדם רע מנעוריו, דהיינו עבודה זרה, תומה ורישות. העניין מסובך מאוד, הוא הולך ומתברר עד אחרית הימים הגדולה, עד אורו של משיח. רוח חשבון הוא אנחנו עם ועמים, אנחנו ועמים. ישנם עמים רבים בעולם, בכל אחד יש ערך מיוחד. אמנם אנחנו עמך בני בריתך. כן, אך יש כישרונות ופסיכולוגיות ותרבותיות, יש צד אנושי. צלם האלוקים שבאדם עוד לפני בואנו לעולם, דיינו לפני אברהם. כל הצדדים, כל הקווים, כל העניינים של צלם אלוקים, היו לפני התגלות צלם אלוקים הגדול שלנו. אין, 70 עמים היו עוד לפני אברהם עמים. הכל שייך לריבונו של עולם, הוא בעל הבית של הכל. מתפתחות ומתגלות התכונות והקרקצוריסטיקות הנשמתיות, האופיים השונים, האנרגיות השונות, של כל מעל לשון, תרבויות הולכות ומתבררות במשך השנים, צד הטוב, צד הרע, באופנים שונים, פרקי המלחמה, ובייחוד בפרקים ה'-ו', נמצאים בירורים וחשבונות אלה, ואנחנו מסביב לנו כל מיני גווני בני אדם, אנחנו צדיקי יסוד עולם. פתחו שערים ויבוא גוי צדיק. אנו אומה, פסיכולוגיה ציבורית, נשמה ציבורית מיוחדת. אני רוצה להסביר אולי למשל בדבר הזה. גם היום כל אומה יש לה תפקיד. כל אומה יש תפקיד. מה התפקיד של, אני אתן לכם דוגמה, של הסינים?
נבנות.
מה הם עושים הסינים כל היום?
מייצרים.
מייצרים מה? כל מיני דברים. אין כמעט דבר בעולם שלא כתוב תוצרת סין.
Made in China.
זה תפקיד טוב.
כן.
מה התפקיד של היפנים, מי יודע?
להכין מכוניות.
מכוניות. כל מכוניות. כל מכונית שנייה בעולם יפנית. נכון או לא? שימו לב. מה התפקיד של, נאמר, של ארצות הברית?
לשלוח כסף לישראל.
כסף. מרכז הפיננסים בעולם. כל דבר. אותו דבר גם עם ישראל. התפקיד של עם ישראל זה גם תפקיד במרקם הכלל אנושי, להביא את האור השם לעולם, את הטוב לעולם, את הצדק לעולם. להיות מודעים לתפקיד הלאומי שלנו. זה הסיבה למה שונאי ישראל מתקיפים אותנו כאילו אנחנו לא מוסריים. אם זה בצבא, אם זה במדינה, וכל דבר רוצים להראות שאנחנו לא כאלה. אבל אני בדקתי, זה בסדר, אנחנו כאלה, זה רק חלק מהמלחמה נגדנו להראות לנו שאנחנו לא מה שאנחנו. אבל אנחנו בסדר גמור, אני בדקתי. עמך ישראל, כולם צדיקים.